זהו חלק ב' של הפודקאסט שעוסק בחגיגות 100 שנה לחברת וולט דיסני. ובו אני ואלון מדברים על הממשיכים של דיסני, על האוטופיה ושברה. ותסביכי אב בפיקסר.
אני רוצה לדבר קודם כל על אימג'ינירים. זה תופעה מאוד אמריקאית של דיסני, שהיא נורא מסקרנת אותי, ואף פעם לא הבנתי. היא תמיד נתנה לי הרגשה שיש בה איזה עומק, ולא הבנתי מה העניין. למה? כי זה לא, הרעיון הזה לא מופיע כמעט באף סרט. זה משהו שכאילו בעולם של דיסני מופיע כמשהו נורא טכני, זאת אומרת האנשים, המהנדסים, שהיו אמורים לבנות את האנימטרוניקס ואת כל האפקטים לדיסנילנד, אבל המילה הזאת, אימג'ינירים, היא מכילה בתוך המתח בין שני דברים, שהם בגדול מדע ואומנות. There's a great big beautiful tomorrow shining at the end of every day. There's a great big beautiful tomorrow and tomorrow's just a dream away. וזה משהו שהתחלתי להבין אותו רק בסרט מאוד מאוחר ומאוד גרוע של ברד בירד, שנקרא עולם המחר, שהוא כאילו זה קצת הפך את האימג'ינירים לסוג של
לעזור לך, מה המילה?
איך קוראים להם? האלה, העמותה הסודית הזאת של הבונים החופשיים.
אוקיי.
אז קוראים להם הבונים החופשיים. כאילו,
אילומינטי.
כן, סוג של אילומינטי של אנשים שהעניין שלהם הוא חיבור בין מדע ואומנות, שכמובן דיסני הוא אחד מהם, אבל גם לא זוכר מי. אדיסון או ז'ול ורן.
ומה המסקנה בעולם המחר?
בסרט של ברד בירד המסקנה היא נוראית והיא כפולה. היא קודם כל שדיסני הוא שקרן, זאת אומרת שהוא יצר איזושהי פנטזיה אוטופית, שהיא גם הרעיון מאחורי דיסנילנד, המקום שבו אין הבדלים בין דת, גזע ומין, משהו שהוא אוטופי, שיש בו מקום לכולם, לילד שבנו. The far, the most important part of our Florida project, in fact, the heart of everything we'll be doing in Disney World, will be our experimental prototype city of tomorrow. אבל בעצם זה שקר, זאת אומרת זה מה שברד בירד בעצם טוען בסרט, שבעצם מה שהשתלט על זה זה כוח אפל, קפיטליסטי, פשיסטי, whatever. מצד שני הוא לא זונח את הרעיון לגמרי, כי הוא עדיין אומר שזה סוג של גרעין, שאם ילדים יאמינו בו, אולי יום אחד אנחנו נוכל ליצור את הדור הבא שהוא יציל את החזון האמיתי. אז האמת שזה קצת מה שרצינו לדבר עליו, שזה המקום שבו אתה מצד אחד רואה בעצמך ממשיך של החזון של דיסני, ומצד שני מחבל בו, עוין אותו, רואה בו אפילו גילום של איזה רשע.
אז לפני שאני אציג את הנושא שאנחנו מדברים עליו, אז בעצם אתה אומר שבסרט החזון המקורי של הדיסני המקורי היה טוב והוא מושחת, או שהדיסני המקורי בעצמו הוא מושחת?
או, יפה. אז קודם כל זה לא ממש ברור מהסרט, אבל ככל הנראה זה לא החזון המקורי. מצד שני, המקום שבו זה כן אמיתי זה המקום האשלייתי. זאת אומרת, הבטחתם יונה עלה של זית, הבטחת אוטופיה, הבטחת אימג'ינירים, ולא קיימת. אחד הביטויים לזה הוא שיש ילד שממציא את הרקטיר, זאת אומרת, את משהו שיש גם סרט שנעשה בשנות ה-90, אם אני לא טועה, או ה-80, על איזה סוג של חזון גם, של אימג'ינירים, מישהו שהוא נורא נורא יצירתי, אבל לא רק אוהב אומנות ופנטזיה, אלא גם פיזיקה והנדסה, והוא בא עם החלום הזה בעצם אל המאסטר, אל איש החזון, והוא רוצה להגיד לו, תראה מה המצאתי. רעיון שהם גם הופיע בסרט רובוטס, של מישהו שבא והוא ממציא והוא חדשן, והוא מגיע אל מישהו שהוא נורא נורא מזכיר את דיסני, וטורקים לו את הדלת בפרצוף, והוא בעצם מגלה שוב, שהחזון האוטופי שחינכו אותו והוא ראה בטלוויזיה, בעצם מתממש באיזה משהו נורא נורא קפיטליסטי, אלים, רצחני, אפור, וכן הלאה. זאת אומרת, הרעיון הזה של הבטחתם לי, שיש מקום בעולם לאנשים יצירתיים כמוני, אבל בעצם הפכתם להיות תאגיד מרושע, זה רעיון שמופיע בהרבה מאוד סרטים, שהם חלק, מה שמעניין, דווקא מאנשים שגדלו על ברכי דיסני.
יפה. אז אנחנו עוסקים בפרק הזה, דיסני, דיסני בית.
100 שנה לדיסני.
100 שנה לדיסני חלק בית. ואנחנו עוסקים בתסביך האב של דיסני וביורשיו של דיסני, ויוני התחיל לדבר על ברד בירד, ועוד רגע הוא יסביר למה הוא ממש יורש, ונראה גם שנגענו בפן המאוד מעניין שקשור ממש ספציפית לאמנות הקולנוע ועוד יותר לאנימציה, זה לקשר ההדוק בין דמיון לטכנולוגיה, שגם מחבר אותנו כנראה לפרק הבא בפודקאסט שהתפרסם בעקבות זה, שידון במהפכת ה-AI והאם זו טכנולוגיה ששונה או לא שונה, נגיד, מה... איך קוראים לזה באנימציה שלמדו שיכולים לצלם כמה...
פרלקס.
כמה...
פרלקס, שיצרו שכבות דו-מימד כדי לתת אשליה של תלת-מימד. זה דיסני פיתח מצלמה שבנויה משכבות של זכוכית, כדי, כי הוא הדגים את זה פעם בסרטון מאוד יפה שיש ביוטיוב, שבעצם כשהמצלמה מתקרבת, נגיד, לבית, אז הירח לא אמור לגדול. הוא אמור להישאר באותו גודל. והוא רצה ליצור את האפקט הזה, שהוא כאילו אפקט ריאליסטי, שבה אתה מתקרב, המצלמה מתקרבת, אבל חפצים שונים או אובייקטים שונים במרחב מתקרבים למצלמה בקצב אחר. כשמה שהכי קרוב אלינו מתקרב הכי מהר, ומה שהכי רחוק, שזה השמיים, הירח, השמש, לא מתקרבים בכלל.
כן, השאלה שכל הילדים שואלים, שלמה הירח עוקב אחריי.
נכון.
וזה פן מאוד מעניין, כי המון סרטי אנימציה הם שלובים בהתפתחות טכנולוגית. כלומר, אפילו מאוד קשה להפריד, ונגיד חלק מנגיד המסורת שניתה בפיקסר של הסרטים הקצרים לפני הסרטים הארוכים, כמו פייפרמן ו...
נכון, פייפרמן שבעצם שם את היסודות לספיידר ורס ולהמון המון דברים נורא נועזים שקרו אחר כך.
כן, זה מה בדיוק, הסרטים הקצרים נהיו כזה בעצם לבחון את הטכנולוגיות לקראת הדבר הבא. אבל זה לא רק כמו, כי אנחנו נוטים לחשוב שזה קרה בתלת מימד, אבל בעצם גם מה שאתה דיברת עליו הרגע, שמאה הימים הראשונים של הדו מימד, כמעט כל סרט, או כל סרט משמעותי, גם מסמל פריצת דרך טכנולוגית.
נכון, זאת אומרת, דיסני באמת אחד הדברים המדהימים בו, שהוא אף פעם לא אמר בואו נעשה את מה שכבר עשינו. לא רק זה, היו המצאות אמיתיות. שצמחו מבית מדרשו. זאת אומרת, זה קצת כמו שנאסה, כאילו יוצרים דברים, ואז אחר כך זה מיושם בתעשייה. דיסני עשו לא מעט דברים, זאת אומרת, האימג'ינירים, שעבדו על דברים כדי להזיז מכונות וליצור אפקטים, ואשליות והולוגרמות, בשביל שהחוויה בדיסנילנד תהיה כל כך מוחשית, בסופו של דבר חלחלו על המציאות. עכשיו, הבטחתי שלא עושה הרבה name dropping, אז כל פעם כשאני מזכיר סרט, אני רק אזכיר אותו בנגיעה ואסביר את ההקשר. אבל למשל ראינו, למשל בפארק היורה, שבעצם גם רומזים לנו שאותו בן אדם שיצר את הדינוזאורים, בעצם יש בו גם משהו דיסני. הוא בעצם אומר, רציתי ליצור פארק שעשועים שירגיש נורא נורא אמיתי.
כן.
רק שהוא הלך עד הסוף.
כן, פארק היורה הוא באמת מטאפורה יפה לדיסני שהיא השתגעה, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו ואז אני רוצה להציג שוב את הנושא, אבל אמרת דיסני אמצי כשדיברנו על הטכנולוגיה של הפארלקס. זה לא דיסני המציא, זה בדיוק הרעיון, נכון, שהיו אימג'ינרים.
נכון.
שזה קצת כמו שבאמת היה נגיד את המעבדה של אדיסון, שעבדו בה המון מהנדסים, אבל אדיסון דאג שהשם שלו יהיה על כל הפטנטים.
כן. אבל צריך שמישהו ישאל את השאלה.
ויממן.
כן.
וירשום את הפטנט, וכנראה גם יציג אותו לקהל הרחב, כמו שדיסני עשה, והאמת שהיה משהו מאוד משמעותי אצל דיסני בהצגה של הטכנולוגיות, כמו שאתה אומר, בסרטונים ש... אחד הגרסאות שהקלטנו לפודקאסט הזה היה לדבר על הדמות של אבא של איירון מן, ברח לי עכשיו השם, משהו סטארק, שגם שבאיירון מן השני יש כאילו שממש חיקוי של הסרטונים של דיסני, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עוד פעם.
אוקיי, נשמח אם קצת, כן, אבל קודם כל נדבר על הסממנים החיצוניים, זאת אומרת, יש כאן מישהו שהוא באמת אדם נורא נורא טוב, כזה האבא של פעם, ה-good old American, ה-nice guy, כמעט מיקי מאוס, השפם הזה, זאת אומרת, המון המון מרכיבים שאנחנו ממש מרגישים שכשאנחנו רואים את בניין סטארק, אנחנו ממש יכולים להחליף אותו בדמיוננו לבניין דיסני. כולל כשזה מוחרב, כשזה נחרב, זאת אומרת, שזה גם חלק מהמהלך. אני ממשיך את אבא שלי ובעצם אני... גם מפוצץ את כל ההישגים שלו, כדי לברוא משהו חדש.
סטארק הופך ל-A של האבנג'רס. זה באמת מעניין, כי זה נוגע באמת גם לא רק ברצח של הדמות אב, ואני אצטרך לשאול אותך מי זה ברד, כשתסביר את הקשר בין ברד ברד לדיסני, אבל זה גם קשור באמת לאוטופיה הטכנולוגית הזאת, שהיה רעיון כזה, שאני חושב שבאמת היה קיים, של כזה אוטופיה טכנולוגית, שאנחנו כל הזמן נתקדם, וכל הזמן נביא טכנולוגיות חדשות, וזה באמת מתבטא בדמות של הווארד סטארק אולי?
כן, נראה לי.
וגם אצל דיסני, שהוא באמת, גם הסרטונים האלה, היו באמת כאילו דמויות, כאילו קצת כזה פריצ'ר כזה, כאילו אני הנביא, הקומר של הטכנולוגיה, והנה אני מספר לכם על הניסים האמיתיים שאנחנו נביא.
אבל שנייה, פתאום הכל מתחבר לי.
כן.
כי הרי על מה אתה מדבר בעצם? אתה מדבר על מודרניזם.
כן.
המדע יציל אותנו, נאחד את האומנות עם הזה והעולם יהיה מקום טוב יותר. ודיסני באמת עשה סרט שנקרא ידידי האטום, שבדיוק עוסק, הוא מביא לשיא את המקום הזה של הבטחתם יונה, הבטחתם חיבור בין אומנות וטכנולוגיה, והבאתם פצצת אטום ואסון, וברד בירד לא רק שהוא גדל על זה, הוא מצוטט את זה בשני סרטים שלו. בענק הברזל יש קטע שבו מלמדים אותם על האטום, וזה בדיוק קטע שמרפרר אל חברי האטום, וברטטוי יש סרטון שמופיע בדיווידי, שקוראים לו ידידיח בראש, שהוא ממש אחד לאחד גרסה על, מבחינת הסגנון האנימציה, שהוא קצת סגנון UPA כזה, שהוא סרט אקספלנטורי, שממש כמו שהוא מדבר על, כמו שדיסני דיבר על האטום, הוא מדבר על האח בראש, ממש מחווה מודעת.
כן, והסרטון ידידי האטום זה בדיוק הרפרנס גם שדיברנו ב-Iron Man 2. אתה צריך להסביר את הסגנון האנימציה שהרגע אמרת למי שבקהל שהוא לא אנימטור, ואז תדבר על הרדה.
אז UPA זה היה סטודיו אנימציה מעולה, של דרך כלל סרטון דוקו ממש חמוד, אפשר לחפש אותו בבלוג. זה היה סגנון אנימציה מאוד מאוד חסכוני, אבל מאוד מעוצב, קצת כמו הכרזות של, של יוסף באו שאנחנו מכירים. זאת אומרת, סגנון מאוד פרינטי, מאוד מאוד שטוח, מאוד זול להפקה של אנשים שעזבו את דיסני. דרך אגב, אולי לא במקרה, זה הנושא שלנו. ובמשך תקופה הם היו ממש תופעה שאחר כך גם השפיעה על כל מה שאנחנו מכירים אחר כך מהאנימציה לטלוויזיה, כמו הנה ברברה. אנימציה מאוד מאוד חסכונית, מאוד גרפי, מאוד שטוחה, כמו שאנחנו מכירים שהפלינסטונים רצים והרקע רץ מאחוריהם בלופ. באמת חיסכון קיצוני, שמה שמפצה עליו זה עיצוב מודרני. זאת אומרת, לא ריאליסטי, מאוד גרפי, שעובד מצוין, ועד היום אנחנו רואים את הספיחים של זה. זאת אומרת, היום חלק גדול מהעיצוב עדיין מושפע מהדברים האלה, לפעמים יותר במודע, פחות במודע. סול בס, המעצב של של פסיכו, של הלוגוים של פסיכו, סטורי בורד, לא משנה, זה חלחל בהמון המון מקומות, גם אם UPA עצמם קרסו יחסית מהר.
יפה. ועכשיו, פרד ברד, ונראה לי ששווה לדבר קצת על ענק הברזל.
טוב, אז ברד בירד, אני חושב שרוב האנשים מכירים אותו מהסרטים באמת שהוא עשה יחד עם פיקסאר, שזה רטטוי ומשפחת סופרל, משפחת סופרל 2, שבעצם, אז נתחיל מההתחלה, הוא למד אצל דיסני, בבית ספר שדיסני הקים, שנקרא קלארץ, כי דיסני אמר, אני חייב אנשים, ואם אף אחד לא ילמד אותם אנימציה, אני אלמד אותם אנימציה, והוא הקים את הבית ספר הזה, ובאמת אם אני לא טועה זה היה המחזור הראשון, אז ברד בירד למד שם, וג'ון לסיטר שהקים את פיקסאר למד שם, וידידנו טים ברטון למד שם, ועוד אנשים טובים.
כולם בני המחזור הראשון של פאטק.
כן, ובעצם הם הפכו להיות באמת אושיות ויוצרי קולנוע מדהימים, שהשפיעו על כל מה שקרה בשלושים שנה האחרונות, ובין השאר, ועל זה נדבר, כקונטרה, זאת אומרת חלק מדיאלוג עם המקום שממנו הם באו, ברד בירד עצמו באמת עשה את ענק הברזל, שזה סרט אנימציה דו-ממד שלא נעשה אצל דיסני, ואחר כך הוא עשה גם סרטי לייב אקשן, וגם היה במאי של פרקים של משפחת סימפסון, ובאמת החזרה שלו לדיסני, לחיקו של האב, הייתה דרך פיקסאר, שפיקסאר הוקם על ג'י ג'ון לסיטר, שלמד יחד איתו בקלארץ, שפיקסאר עצמה הייתה חברה עצמאית, אבל דיסני קנו אותה, ואז בעצם פיקסאר השתלטו על כל חטיבת האנימציה בדיסני, והשפיע גם על מה שאנחנו מכירים היום כרפונזל ולשבור את הקרח, ולמעשה כל מה שקרה מאז, זאת אומרת בעצם כמו שרומא כבשה את יוון, הם קנו את פיקסאר, בעצם פיקסאר השתלטו מבפנים, בתנאי אחד, שפיקסאר המשיכו להיות עצמאיים, וככה בעצם השיתוף פעולה הזה המשיך, זאת אומרת, ג'ון לסיטר, עד שהוא פותר, מסיבות של הטרדות מיניות, וברד בירד שאיפשהו עדיין מפלרטט עם דיסני, גם בעולם המחר וגם בסרטים שהוא עשה, משפרת סופרל 2 ורטטוי וכן הלאה, וטים ברטון, אותו דבר, זאת אומרת, הוא התחיל אצל דיסני, הוא פותר מדיסני, הוא פלרטט עם דיסני, למשל, הסיוט שלפני חג המולד, זה היה הפקה שנעשתה בשיתוף עם דיסני, כי זה לא משהו שהוא מאוד דיסני, הוא מפחיד נורא, ובסופו של דבר, הוא חזר אל דיסני כל כך בגדול, עם אליסה בארץ הפלאות, שבעיניי היה סרט נורא, אבל מבחינת דיסני הוא פתח את כל העידן של הרימייקים, בתלת מימד, הלייב אקשן במרכאות, והוא היה פצצה מסחרית בשביל דיסני, וזה לא הסיק, הדיאלוג הזה ביניהם.
כן, עשה גם את דמבו אחר כך.
שהוא גמון.
אני כמובן לא מוכן לראות אף סרט שלו מאז הפלישה ממאדים, אז אני לא יכול לדבר על הסרטים האלה. אבל זה גם מעניין בהקשר הזה שאנחנו רואים שהם צמחו מדיסני, והם כולם פנו לטכנולוגיות אחרות. כלומר, כבר סרט, נראה לי הגמר, או הסרט הראשון של ברטון, זה היה סטופ מושן, עם אפקטים.
הוא עשה גם את פרנקן ווימי, והוא עשה את וינסנט, נכון, שניהם בסטופ מושן, הוא מאוד אוהב סטופ מושן.
כן.
גם הוא בעצמו מעיד, הוא גדל על אד ווד, על ריהאווה.
הוא לא עשה דו-ממד.
האמת שהוא כן. אחד הסרט הראשון שהוא עבד בדיסני היה הגדרה השחורה. אבל זה אף פעם לא היה הקטע.
מה הוא עבד שם?
נראה לי שבתור אנימטור, וגם יש קונספט, חלק מהיצורים המפחידים שם, הוא יצר, ודרך כלל זה אחד הסרטים הכי כושלים של דיסני, ואחת הסיבות אני חושב שהוא פותר.
אבל זה סרט שחוזרים אליו, כזה יש לו, הוא זכה להערכה מאוחרת, לא? הבלק קלדון? אוקיי, לא ניכנס לזה.
אולי לגיקים, זאת אומרת, הוא סרט באמת מאוד לא אפוי, מאוד לא דיסני, זה לא רק שהוא אפל, הוא גם... הרמת אנימציה לא טובה, הוא פשוט כאילו סוג של D&D, הוא לא משהו שאפשר למקם אותו איפשהו על כל הספקטרום של מה שדיסני מתעסקים איתו.
נכון, אז אם נמשיך, אבל הוא פנה לסטופ מושן ולייב אקשן, ברד, עבר גם מול אליו.
סליחה.
אני חושב שה-AI, שוב הנושא של הפרק הבא, סינן את השיעול הזה. אז אנשים לא יודעים על מה אתה מתנצל.
וואי, זה נשתעל יותר, אני לא צריך לבלוע את השיעול שלי.
נבדוק את העניין. בקיצר, ולסיטר הקים את פיקסאר, כלומר פנה לתלת, ובעצם הוא ממש עשה את הפריצה הטכנולוגית שכאילו השאירה את דיסני מאחור.
וזה נורא יפה מה שאתה אומר, כי אתה אומר בעצם דיסני במורשת שלו יצר תמיד חיבור בין אומנות וטכנולוגיה, אז פה הנתק נבע בדיוק מאותו מקום, שברגע שמישהו אימץ טכנולוגיה אחרת או חדשה, אז בעצם זה גם היה המסיבת פרידה. זאת אומרת, בעצם ההצהרה, אבא, אני הולך בכיוון אחר ממך.
כן, המעבר מהדו-ממד לתלת-ממד, כאילו הכי סימן את השבירה מהדיסני, ונראה לי ישר אחרי הדיסני, כאילו תור הזהב של ה-90s.
נכון, מה זה ישר? כן, נכון, זאת אומרת, גם אתה יודע, הנסיכה והצפרדע היה סוג של שירת הברבור. הוא נעשה עוד סרט אחד בדו-ממד, רק כדי להוכיח לעצמנו שזה לא עובד יותר. ואז פיקסר נורא הצליחו, ואז גם דיסני התחילו לעשות גם סרטי תלת מימד, ובעצם אולי חוץ מ, אתה יודע, פועדוב, בעצם כבר ויתרו על זה לגמרי.
שאלה, ביפה והחיה, הסצנת ריקוד, זה כבר גם היה עם שילוב של טכנולוגיה תלת, נכון?
זה התחיל אפילו עוד קודם, נכון. הסצנת ריקוד עם המצלמה שיורדת מהתקרה תוך כדי שהם רוקדים, הרקע הוא בתלת מימד, הדמויות הם בדו מימד, ג'יימס בקסטר עשה אנימציה ש... אף בן אדם אחר בעולם לא מסוגל לעשות, אבל זה היה עוד לפני זה, בבאזי לבלש יש קטע של קרב בתוך הביג בן, וזה משהו שאתה לא יכול לעשות בקלאסית. מאות גלגלי שיניים באנימציה, וזה סצנה נהדרת, אבל באמת הדמויות הן בדו מימד.
זאת אומרת שדיסני קצת סללו את הדרך, אבל דרך אגב, הטכנולוגיה הזאת היא של שילוב של אלמנטים ורקעים בתלת עם עבודה בדו, הרי בעצם זה גם סוג עכשיו הטכנולוגיה שהכי מתלהבים, אם דיברנו כבר על הספיידר ורס וזה, שלוקחים תלת ומציירים עליו בדו.
כן, אבל שנייה לפני זה, אני חושב שאמרת נכון, דיסני חקר תלת, אבל איפה היה הקפיצה? דמויות. זאת אומרת, דיסני לא השתמשו, לא האמינו שאפשר לגרום לדמויות בתלת ממד להורי רגש. וזה המקום שבו ג'ן לסטר, לא רק שהוא לקח את כל הקופה, אלא הוא עושה הרבה מעבר לזה, זאת אומרת, העוצמות הרגשיות שיש בצעצוע של סיפור, שהוא היה הסרט הראשון בתלת מימד באורך מלא, הן כאלה שאני זוכר שהייתי ילד, ואני קניתי קלטת וידאו של, וידאו VHS של מלך האריות, ופתאום היה טריילר לסרט שלא הכרתי, סרט חדש, שהיה צעצוע של סיפור. וזה הדבר הכי פיזית שקרה לי אי פעם של שמיטת לסת. פשוט ישבתי מול זה, והמוח שלי כאילו ממש כל הנורות נדלקו ואמרו, מה ראיתי? וזה באמת, זה היה קפיצת מדרגה אמיתית. להזיז דברים בתלת מימד זה שטויות. לגרום לך להסתכל על צעצוע ולהרגיש שיש לו לב, זה משהו, ואני חושב גם שזה גרם למהפכה אמיתית. זאת אומרת שכבר לא יכלו לחזור אחורה, כי אמרו, כאילו, פשוט כולם רצו לשחק בצעצוע הזה. פן אינטנדד.
יפה. אבל אני חושב שאני זוכר ש... אתה היית מאלה שלא אהבו את הכל בראש, אינסייד אאוט, וכתבת על זה, ואז מירית בן ישראל, כזה קצת ציטטה אותך, וגם אמרה שלא היית מספיק חריף, ואז אני ממש זוכר שהיה שם המשפט בביקורת שלה על זה, שפיקסאר השתמשו בצעצועים בשביל להכניס לנו את התלת, היא אמרה בניסוח כנראה יותר שהכוונה שלו היא ש... שהגאונות הרי של צעצוע של סיפור, אם גם חושבים על זה, נגיד מהכיוון שלי של סטורי טיילר, שגם אני משתדל לכתוב למדיה ולטכנולוגיה שקיימת, או לתקציב שקיים, אז הטכנולוגיה שהייתה להם לא יכלה לעשות אנשים. כאילו, שגם שם יש פתרונות מעניינים בטוי סטורי, אנשים שם נוראים, יש את הסיפור עם התינוק, הכלב שם נוראי, והם עשו המון, שזה גם היה החלטה קולנועית יפה, מהסדריה, מהזווית ראייה של הצעצועים, אז רוב הזמן האנשים שם זה רק רגליים שעוברים בפריים. אבל הם היו יכולים רק לעשות צעצועים. ואז הם עשו תסריט של צעצועים, ואני חושב שלקח המון שנים באמת דווקא, כאילו, אני לא חושב שהסרט...
לא, נכון, תצדק, צעצועים, מפלצות, חרקים, בדיוק מהסיבה הזאת, הם ידעו לכתוב למה שהם מסוגלים באותה התקופה.
ואז בעצם באיזה סרט הם הצליחו סוף סוף לגרום לנו להתרגש מאנשים? זה אפי הראשון או היה משהו קודם? וולי לפני.
וואי, שאלה טובה.
רטטוי לפני, באמת חיות.
זה מעניין, כי וולי אתה כאילו אומר זה אנשים, אבל זה לא מקרי שהם בלובס. זאת אומרת שהם בועות אנשים.
הם לא הגיבורים, הם לא מחזיקים.
הם מעוותים, נכון. מעניין, מי הייתה הדמות הראשונה שיכולנו להזדהות איתה? שאלה טובה.
אבל זה באמת גם מדהים בוולי, שמי שמחזיק את הרגש, בכלל, בכל הסרטים האלה, אולי באמת עד אפ, אני חושב שגם אם יש דמות אנושית, היא לא מחזיקה את הרגש. אפילו ברטטוי, שאני לא זוכר אם הוא מוקדם או מאוחר.
הוא מאוחר יותר.
העכברים מחזיקים את הרגש, אבל שם באמת כבר...
לא, הדמויות הם לגמרי, אבל דמות לפני, גם אם מפלצות בעם, אתה יכול להגיד הרבה דברים על הילדה. היא עוברת, היא לא קריפית. אתה אוהב אותה, היא חמודה, וזה נכון שהיא קצת בובתית, אבל אנחנו לא מזהים אותה כפלסטיק, אין שם את האנקני ואלי. אנחנו אוהבים אותה. ודרך כלל, גם צצו סיפור שתיים, הדמויות האנושיות שם הן כבר לגמרי בלבל אחר, אנדי שם פתאום נראה כמו בן אדם ולא כמו יצור, כמו איזה רובוט מפחיד. וכל הדמויות שם כבר הגיעו ללבל אחר לגמרי. אבל נכון, זאת אומרת, זה היה העניין של תוכיחו לנו שיש רגש ותוכיחו לנו אחר כך שגם אפשר ליצור דמויות אנושיות. שאני חושב שאפ באמת מהבחינה הזאת פרץ לגמרי. זאת אומרת שאנחנו, הגיבור הוא אנושי והוא מחזיק את הסיפור ואנחנו לא חווים את הקרינג' הזה של...
כן, אין קרינג' וגם אני חושב שלהמון אנשים הסיקוונס פתיחה הזה הוא אחד המרגשים והוא אנושי לגמרי.
אבל התחלת להגיד על מרית בן ישראל, שהם השתמשו בתלת כדי להכניס לנו...
לא, בצעצועים בשביל לדחוף לנו את התלת. כי נגיד באמת בביקורת על הכל בראש זה באמת, אתה יודע, זה גם כאילו... הכי גם זה שכאילו המניפולציות הרגשיות וזה שזה לא באמת עובד והכל סינתטי ואז גם אפילו העולם של הרגש הופך לסינתטי, אבל נראה לי זה אולי פרק אחר בכלל על רגשות בדיסני.
נכון, אבל...
צריכים לחזור לרצח אב.
נכון, אבל זה קשור, כי אני כתבתי כבר, לא יודעת, כבר לפני 10 שנים באמת על העניין של למה אני לא אוהבת פיקסאר, וחלק מהעניין זה באמת הפרספקטיבה המאוד גברית, המאוד וורקהוליקית, זאת אומרת שזה... העניין הזה של הכל זה עבודה, מפלצות זה עבודה, ורגשות זה עבודה, זאת אומרת, זה כאילו הם מרגישים שזה כל מה שיש להם. עכשיו, זה כן קשור לרצח אב, כי אני חושב שאיפשהו דיסני תמיד חי את הקונטקסט של יצירת הסרטים. זאת אומרת, הוא כאילו תמיד ראה את ה... הוא אף פעם לא התאהב בעבודה שלו. זאת אומרת, אני עובד בלהיות אנימטור, נגיד. הוא תמיד ראה את הקהל לנגד עיניו. ויש משהו בוא ניקח כל מטאפורה אפשרית, כל רעיון אפשרי, נהפוך אותו לעבודה, שזה קצת reverse engineering, שאומר, בסופו של דבר, אנחנו אוהבים את העבודה שלנו, אנחנו אוהבים לעשות אנימציה, ולכן אנחנו עושים סרטים, ולפעמים, קצת על חשבון הקהל. לפחות מה שאני מגיש, לגבי באמת הביקורת על הכל בראש, שלקחנו משהו שהוא כל כך מופשט וכל כך קסום, כמו רגשות, והפכנו אותו לעבודה, שלא לדבר על קסם, שהם עשו אחר כך ב-onward, שהוא גם. זה מכניזם, קסם הוא מכניזם, ומפלצות זה מכניזם, עבודה, ואיפשהו, כאילו, כל הקסם עבד.
אבל זה היה באמת אולי המשחק המעניין בערוץ השני שנהיה לפרק הזה שלנו, של, כי מה זה להפוך את הקסם? הרי אנימציה זה קסם כזה, להניע דברים. ואז באמת השאלה, האם כאילו אתה משתמש בטכנולוגיה, או הטכנולוגיה משתמשת בך? כזה, כאילו, באמת המון סרטים שלא עובדים, נגיד, אני לא מחסידי, נגיד, אבטאר, שלצורך העניין זה כמעט סרט אנימציה, עם הטכנולוגיה, את אנימציה הכי מתקדם. אבטאר הכחולים.
כן, הכחולים, לא...
לא אבטאר כשף האוויר האחרון, שזה כמובן יצירת מופת. אז שם אתה ממש מרגיש, כאילו, אחלה, אחלה טכנולוגיה, אחלה אנימציה, אתה יודע, באמת, כאילו, גם אם מסתכלים, 99% מהאנשים שעובדים על הסרט הזה, זה אנימטורים. כן. אבל אין לב, או לא יודע איך לקרוא לזה, אז... ואז באמת זו שאלה מעניינת כזה, הגולם קם על יוצרו, כאילו אתה כל הזמן ממציא טכנולוגיות חדשות, בשביל ליצור, להרחיב את הגבולות של האמנות שלך, ואז לפעמים אולי אתה מתבלבל.
נכון, דרך אגב, זה טוב, שוב, אמרנו בלי נאום דופים, זה קצת מה שקורה בספיידרמן 2. אתה יוצר את הזרועות המכניות, והן פתאום משתלטות עליך. ואתה צריך להזכיר לעצמך מה אנושי. אני חייב, כאילו, שוב, כאילו הנושא שלנו, דיסני והממשירים שלו, אבל זה כן מאוד מאוד חשוב, כי זה כן הנושא. זוטופיה. אחד הסרטים הכי לא דיסניים שיש. ושאלו את היוצרים, שאני לא זוכר כרגע את השם שלהם, זה סרט זוטרופוליס. שאלו אותו, מה דיסני בסרט הזה? הרי כאילו זה לא סרט נסיכות, אין עוד סרטים כאלה אצל דיסני. אז מה פה מורשת דיסני? אז הבמה היה אמר משהו נורא נורא משעשע, אבל אני חושב אמיתי, הוא אומר, המורשת של דיסני היא חדשנות. זאת אומרת, זה שלא הלכנו לפי מורשת דיסני, זאת מורשת דיסני. ובמקום מסוים, אני חושב שהוא צודק, ולהפך, המקום הזה שבו אתה נכנע לטכנולוגיה, ולא נותן לסיפור ולרגש להוביל אותך, ולהיות איזה כוח נגדי, שמאזן את הטכנולוגיה, אז
נראה לי הרגע תיארת את התמה של ענק הברזל. ואני באמת רוצה שנלך אחורה ונאסוף את הסרטים בשביל שתי התמות שלנו, גם באמת ההתמודדות עם דמות האב של דיסני וגם העניין הטכנולוגי. כי גם נגיד בדוגמאות שנתנו, שזה מעין נגיד, שכאמור הן מכילות את הביקורת הזאת, נגיד במפלצות בעם יש את התחרות בין העובדים שהם כאילו, הם יצורים יצירתיים, הם מחפשים דרכים להפחיד ילדים, ואז מנהל המפעל מחפש רק את הרווחיות, שם זה כאילו בדמות של אנרגיה, ואז הם מגלים שהם צריכים להצחיק את הילדים, וזה נוצר בעצם מחיבור מחדש לקהל, לילדים, בענק הברזל כנל, כאילו הגוש טכנולוגיה הזה פוגש ילד, או שהילד הזה פוגש גוש טכנולוגיה.
יפה, וגם זה קשור לדמות אב, כי בעצם אנחנו לא יכולים להיות מפחידנים אולי, כמו האב המייסד, אבל היי, מי אמר שחייבים להפחיד?
כן, ובהקשר, איזה סרט הרגע דיברנו עליו שהוא לא סרט דיסני? זוטופיה.
כן,
זה מחזיר,
כן, שהוא דיסני לא דיסני.
זה מחזיר יפה דווקא גם למה שאמרנו, כאילו על האופטימיות של עד שנות ה-50, עד כאילו הפצצת גרעין. כאילו הטכנולוגיה תציל אותנו, אבל זוטופיה, בגלל זה הוא מאוד לא סרט דיסני, הוא נמצא בעצם, חוץ מזה שהוא סרט אנימציה, שאנימציה זה לא ג'אנר, זה אמצעי ויזואלי, או איך שלא נקרא לזה, הוא סרט שנמצא בסרטי פרנויה של ה-70s. הרי זה מה שמדהים בזוטופיה, זה הסרטי בלשים, כאילו זה יושב במסורת של צ'יינה טאון,
נכון.
וכל מיני סרטים כאלה של,
נכון, של כאילו, השוטר שמגיע לעיר, ובעצם מזהה את הריקבון שנמצא מתחתיה, למרות שהכל נראה מתפקד.
שהסרטים האלה ב-70s, הם היו באמת תגובה מסוימת לכאילו לחוסר האמון שלנו בממסד, בטכנולוגיה, כאילו בחוסר אמון כמעט באקול חוץ מאולי בפרש הבודד, גם סוג שחזרה למערבונים. אז אני חושב
שזוטופיה בכלל מבוסס על שתיקת הכבשים. ג'ודי.
כן, יש המון רפרנסים מכוונים. כאילו יש שם ממש את השוט הזה של השוטרת הקטנה בחדר מלא גברים. אחד לאחד.
נכון, ואפילו כשאני חושב על זה, העניין הזה של המסכה הרי, ששמים מחסום לפה, של המשוגעים.
נכון, זה גם לקוח משם.
כן. קלריס.
נראה לי פתחנו מלא, אנחנו לא חייבים לסגור הכל. אתה רוצה להגיד עוד משהו על דמות אב בעוד סרט אחד?
לא, לא. טוב, אני אנסה אחד. אז אני, אתה יודע מה, אני ערב משהו אישי. צצו סיפור 2. הוא הסרט הראשון למעשה של פיקסאר, שהראה משהו שאחר כך הוא כבר נהיה הקלישאה הפיקסרית. של דמות האב שמתגלה בבוגדנותה. הוא נחמד, הוא מישהו שנסענו אליו עיניים, והוא תוקע לנו סכין בגב, מתוך הרחב השמרניים.
למי אתה מתייחס בסרט?
סטינקי פיט.
תזכיר טיפה את העלילה.
אוקיי, אז בגדול, וודי בסרט הראשון הוא צעצוע, נטול היסטוריה. בסרט השני הוא פתאום מגלה שיש לו היסטוריה, זאת אומרת שהוא בעצם מבוסס על תוכנית טלוויזיה, גם זה חלק מהווייב הזה של פעם היו תוכניות טלוויזיה, כזה פרום מאוד אמריקאיות, והמערב הפרוע, והוא בעצם מגלה לא רק פתאום את העוצמה הרגשית של העבר המדומיין הזה, אלא גם הוא פוגש את הצעצועים האחרים שנולדו מתוך הסדרה הזאת, כשאחד מהם הוא סטינקי פיט. עכשיו סטינקי פיט הוא דמות משנית וכנראה גם קצת מסריחה, אבל היא מסמלת איזה מה שקוראים לו, הוא מעולם לא יצא מהקופסה. זאת אומרת, כאילו, מה שנקרא הערכים השמרניים בניילון. אחר כך אנחנו מגלים שהוא לא יצא מהקופסה מסיבה אחרת, שאף אחד לא קנה אותו אף פעם, אף ילד לא רצה לשחק איתו. ובעצם זאת הנקמנות שלו. זאת אומרת, כדמות שהיא סוג של אב רוחני, הוא הופך להיות מישהו שהחלום שלו להיות במוזיאון, זה סוג של נקמה בעולם. זאת אומרת, אף פעם לא קניתם אותי, אף פעם לא, ילדים לא שיחקו איתי, אני לא באמת צעצוע, אז אני במוזיאון. האידאה של המוזיאון בעצם התגלה כבריחה מהחיים עצמם. אותי זה פגש במקום שמאוד קשור לישיבה. זאת אומרת, המקום הזה שבו ישיבות בגדול, למוסדות כאילו אוטופיים, בועתיים, שבהם אתה מרגיש כל האידאה נמצאת באיזה מיקרו-קוסמוס שלא מתקשר עם העולם, וחלק מההתבגרות היא ההבנה שיש בזה מימד של שקר. זאת אומרת שחלק מהלא לגעת בעולם, הסטריליות הזאת של המוזיאון, היא קצת כי פחד מלהתלכלך מהמציאות, שזה משהו שמאפיין יהדות שמרנית, שלא מוכנה לפגוש את המציאות, כי אין מה לעשות, האידאות הן הקוקניקיות, סליחה לה, הן קצת, הן מרחפות מעל העולם ולא באמת נוגעות בו. אבל באמת אחריו באו הרבה מאוד דמויות אחרות. ראינו את זה באפ. ותמיד מה שאני קורא לו מבט פיקסר. ואתם רואים את המבט פיקסר גם בקוקו, ואתם רואים אותו גם במפלצות בעם, ואתם רואים אותו באפ. דמות שרואה מסך קולנוע. והיא מסתכלת למעלה, והעיניים שלה, זאת אומרת, הדמויות האלה הן לא באמת חיות בהווה, אלא הן נולדות עם נוסטלגיה. תשימו לב, בקוקו אנחנו רואים אותו מנגן בגיטרה, והוא לא מנגן משל הכיף. הוא מנגן בעיקר כי הוא רואה בטלוויזיה את הזמר המפורסם של פעם שכבר נפטר. ואיך אפ מתחיל? ילד קטן שרואה על מסך קולנוע את חוקר הארצות שנעלם. וודי רואה את עצמו כמשהו שעבד. ושוב, אני לא זוכר כרגע, אבל לפי דעתי, כמובן, משפחת סופר-על. יש לנו את מר סופר-על, שבעצם יש לו גם נוסטלגיה עצמית. פעם גיבורים היו גיבורים. זאת אומרת, הווייב הזה של Good Old American, פעם היה טוב, פעם היה מערב פרוע. אבל היום, אוי, מה קורה? המדינה הולכת להזזל. זה משהו שמאפיין אותם, וגם בסופו של דבר מכיל את הפן ההרסני, שהדמות חייבת להשתחרר מהנוסטלגיה הזאת. אז אני אומר, יש כאן, אולי עכשיו אני יכול להיות משהו, גם משהו חיובי. זאת אומרת, זה לא תמיד, בסוף הזאת זה תהליך פנימי של הדמות. אמנם היא צריכה למרות בדמות אב, אבל בין השאר זה כדי לנחות על קרקע המציאות. זאת אומרת, להבין שנוסטלגיה מטבעה היא שקרית.
יפה. זה יכולה להיות נקודה מצוינת לסיים, אבל אנחנו נסיים, כי היה לי תובנה לגבי טוי סטורי הראשון. לא חשבתי על זה אף פעם. שכבר שם מגיע הצעצוע הטכנולוגי החדש, בז, שהוא גם כולו יצור תלת, הוא כאילו עשוי מפלסטיק, יש לו
לייזרים. הוא לא רך,
והוא בעצם מאיים על הקלאסי, על הצעצוע עץ השמרני, כאמור, שמבוסס על היסטוריה עוד יותר עתיקה, וכמובן השמרני לא מסוגל לפנות לו מקום. כלומר, בעצם זה יפה, כי הרבה פעמים אני אומר לך שכמו שקרה לנו בניגון, שהרבה פעמים יצירה מחכה את עשיית היצירה. אז זה מאוד יפה שבעצם אפשר לראות בתוך טוי סטורי גם את המאבק של יצירת טוי סטורי, שזה באמת גם, שוב, הדינמיקה הזאת בין הממשיכים, כאילו דור ההמשך לדור המייסדים.
נכון, גם ההבנה שכאילו אנחנו יכולים לחיות ביחד. אבל מצד שני מה שמעניין זה שאני, כשראיתי צעצוע סיפור אחד, הייתי בטוח שהסרטים הבאים ימשיכו להתייחס אליהם כאל צמד. והיה לי נורא מוזר שוודי בצעצוע סיפור 2, 3, 4 ולזזל, אבל מגיע גם 5, הוא היה גיבור, ובאז הלך והפך מדמות נורא עמוקה בעיניי, נורא מעניינת, לסיידקיק קומי.
אתה יכול להגיד שאולי זה מה שקורה, כי פיקסר עכשיו הצטרפו לדור המייסדים, ודור ההמשך נמצא בספיידר ורס.
קודם כל לגמרי. ושוב, אני, כאילו, סליחה שאני מרפרע לעצמי, אבל מה שהפריע לנו, באמת, כתבתי, הסרטים הראשונים של פיקסר היו באמת מופתיים אחד אחד. ואז התחילה נפילה, שגם במקומות שבהם כאילו כבוד, קוקו, הכל בראש, אני איפשהו, אני כאילו רשתי תמיד כזה, חבר'ה, זה לא אותו דבר, זה לא אותה רמה, אפילו רטטוי. אנשים מוכן לזה כפיים, וואי, ואני מצליח, אבל רגע מה? רגשית, מה הרטטוי אמר לי? זאת אומרת, זה לא רק שאני לא יכול לזקק מסר, שזה משהו שהוא שטחי. אני אומר, משהו שם לא עבד לי, ונורא קשה לי, כן, האם יש אימג'ים, האם המוזיקה נהדרת, האם עבודת הבימוי נהדרת, האם אני, לא יודע, יש שם איזה ילד ג'ינג'י, שירש מסעדה, והוא רוכב על סקטים, והוא לוזר מושלם, והבחורה מתאהבת בו, אבל למה? כאילו, זה משאיר אותי עם איזה צמא, שאני עד היום לא יכול להסביר לעצמי למה משהו בסרט הזה כל כך לא נעים לי.
יש לי תיאוריה בשבילך, שאנחנו צריכים לברר. כי בהמון מהסרטים האלה, בעצם המכונה, הטכנולוגיה, מחזירה את האנושיות לאנשים. קצת כמו שבאמת, אני באמת מאמין שהאמנות של הנפשה, היא כזה, היא ממלאת אותנו. לא סתם הסרטים האלה, גם הסרטים של דיסני משנות ה-40, אני חושב שהמון אנשים בכלל לא קולטים שפינוקיו ושגיע הזה, כאילו עברו 80 שנה, כמעט מה שעושים, כאילו הם על זמניים והם נוגעים תמיד, כי יש משהו, אתה יודע, כמו שאני אוהב להגיד, בחלל הריק, שבין ציור לציור, שעושה לנו משהו בני אדם, וגם ביכולת שלנו להשליך את עצמנו על ציורים. אבל אתה רואה בהמון מהסרטים האלה, וולי מחזיר את האנושיות לבני האדם. וולי הוא רובוט לאיסוף זבל, והוא יודע לאהוב, הוא גם שם יש את הנושא הגן, נכון, גם הוא רואה על מסך בעצם את האנשים רוקדים.
נכון, והוא בעצם, נכון, ובני אדם שכחו כבר מה זה אהבה, והוא מחזיר להם את זה דרך סרט ישן.
וגם המפלצות הם פונים לילדים, אבל רטטוי זה נורא מוזר, כי רטטוי הוא לא פונה לאנשים, הוא פונה למבקר. כלומר, זה משהו סרט שאולי גם עוסק בזה, ברצון להתקבל, הרי, תמיד אני אומר, כלומר, המקום הזה שבאמת אולי גם האנדרדוגיות של האנימציה, כאילו, שאנחנו רוצים שתבינו שזה לא, כבר אמרתי את זה בפרק הזה, שזה לא איזה ג'אנר או תא ג'אנר או זה כלי ביטוי קולנועי, שאפילו בשיחה הזאת דיברנו על כמה ג'אנרים הוא נחת, כאילו הסרטי קונספירציה של שנות ה-70, ענק הברזל זה על האימה בדיוק מהגרעין, המון, כן.
וזה, סתם אם אתה רוצה סגירת מעגל, אז זה בדיוק זה, כי הרי מה וולט דיסני אמר, הכל התחיל בעכבר, יש לנו בן אדם, שמתחת לכובע, מחביא עכבר קטן, שמשחק לו עם השיער ובעצם מפעיל אותו. אבל עדיין לבנתי אם אתה מדבר בקטע אירוני. זאת אומרת, כי אם אתה מדבר על זה שיש כאן איזה דמות אנימה, זאת אומרת, אתה יודע, הרוח החיה, העכבר שמפעיל את בני אדם ומחזיר להם את האנושיות, כי במקרה שרטטוי אתה צודק, בעצם זה לוזר מוחלט שהצליח למצוא עבודה, ואת מקומו בעולם, ואהבה, וכבוד, היה בזכות עכבר קטן שישב לו על הראש, מה?
כן, האמת היא שזה ממש, כי ברטטוי אני בכלל לא זוכר את הדמות הזאת, כאילו הוא כזה קצת לא נחשב בעיניי.
לינגוויני.
הג'ינג'י.
הג'ינג'י.
כי הגיבור הוא כאילו רטטוי, שרטטוי, אתה גם מרגיש שרטטוי זה הדמות שמייצגת, כאילו אתה יודע, שוב, האנימטור שהולך לאבא שלו ואומר אני רוצה לעשות אנימציה, והוא אומר לו לא, תהיה בנקאי, ואז הוא הולך ובאמת מוצא כנראה את האנשים שדרכם הוא יכול לעשות האמנות שלו, ואפילו לזכות באהבת המבקר, שזה נושא מעניין, אבל אני לא רוצה שנפרק את רטטוי יותר מדי. אנחנו צריכים לעשות פרק על רטטוי לעומת משפחת סופרל.
נכון, אבל באמת, אבל שוב, אבל כן מבחינת הסגירת מעגל, שזה בדיוק זה דרך אגב. שוב, יש את העניין של העכבר, ויש את העניין של דמות האב. הרי הוא לא ידע בכלל שהוא הבן של, של השף. זה, הוא הגיש מכתב, שבמכתב היה כתוב מסר מהאימא שהוא בכלל לא ידע, שהוא הבן מחוץ לנישואים, של השף שהקים את המסעדה, ובעצם את כל המהלך שהוא עשה, של להשתלב במסעדה, הוא עשה בכלל בלי לדעת שהוא הממשיך שלו.
זה מאוד מעניין, אני לא זוכר כלום מזה, אני ממש זוכר את רטטוי ואת המבקר, ואת הסצנה עם שהוא מאכיל אותו
כן, שוב, אבל בנוסטגיה. אבל את הסצנה שבה רטטוי, אפרופו, רטטוי, שהחבר עצמו רמי, מסתכל על תוכנית בישול ישנה, בטלוויזיה קטנה, שוב, נוסטלגיה. אני אלמד אתכם איך לבשל, everyone can cook. זה מה שגידל את רמי, שהוא בעצם, הוא בעצם הבן האמיתי. הוא זה שגדל באמת על המסורת של השף, בזמן שהבן לא יודע מה הוא עושה.
שזה יפה באמת גם להגיד על הפן הזה, של כאילו הבן הממשיך, שהוא כישלון לעומת הבן המאומץ. שזה גם, האמת, סיפור מאוד נפוץ הרי, שגם תמיד הבן האמיתי לא מבין למה מעדיפים את הבן המאומץ, כאילו שהוא הרבה יותר מתאים. שזה גם אין בהקשר הטכנולוגי, עוד וו שמי שרוצה, ששומע את הפרק יכול לתלות עליו דברים, אבל לא אנחנו.
אבל נראה לי, אנחנו כן צריכים לסיים קצת בשאלה לגבי העתיד. זאת אומרת, שוב, כי בוא נעשה סיכום קצר. אז מבחינתי פיקסר ירדו מהפסים מזמן, טים ברטון, אני אוהב אותו.
ירד מהפסים מזמן.
ירד, כן, אבל אתה יודע, הוא עושה את המיליונים שלו עם וונסדיי. אז אני אומר, כאילו, איפשהו, זה די ברור שפיקסר איבדו את זה, ועובדה היא שדווקא סרטי דיסני היום חזרו, זאת אומרת פיקסר, מה? אפילו לא זוכר מהם. מה הם עשו את באז לייטייר הכושל ואת הדינוזאור הם באמת כאילו, הקסם הלך לאיבוד ולפי דעתי הוא באמת לא היה שם מלכתחילה, זה היה על עדי דלק של דיסני, בזמן שדיסני עצמם פתאום עלו מחדש על הסוס, ואז השאלה היא באמת, אם אנחנו מדברים על מודרניזם ופוסט מודרניזם, מה מצפה לנו? זאת אומרת, מי הדור הבא? אני לא אומר של האנימטורים, בכלל של המובילים. כי התחלנו באמת עם טוני סטארק. ואני חושב שזה לא מקרי. שטוני סטארק לא רק שהוא מת, זאת אומרת שזה סוג של קניעה כזה שאומר, אני רציתי להיות הדור הבא ובעצם הייתי צריך להקריב את חיי, אלא שהוא מת כאבא. זאת אומרת, I love you to 3000. העניין הזה של אני לא יודע מה יהיה העתיד, אני אקריב את עצמי, אני מת, כאילו אני פיניטו, ואני משאיר את אחריי ילדה קטנה, ואני משאיר אחריי את ספיידרמן, שהוא כאילו ימשיך אותי, אבל בעצם אנחנו לא יודעים מה יצא ממנו. אבל אני רק אסיים משהו אחד, כי בדיוק היה עכשיו את האוסקר, וזה מאוד מאוד קשור לדבר אחרון, שאולי הוא התקווה שלנו. הבמאי קוריאני שעשה את פרזיטים.
כן.
אז ברכבת הקרח, הוא בעצם רומז, בסרט רכבת הקרח, הוא מתאר שם איזה מנגנון סיפורי. הוא בעצם משווה בין הקפיטליזם למנגנון סיפורי, שבעצם מדבר איך אתה עובר מנער ביצות, מהתחתית, אל הקרון הראשון. ורק אז הוא מגלה שבעצם הקרון הסיפורי האמריקאי הוא תקוע בלופ. ואין דרך לחלץ אותו. ומי לחלץ אותו? הקוריאני. זאת אומרת, בסופו של דבר, מי שמגיע ומוריד את הרכבת מהפסים, אומנם כולם מתים, אבל מי שאמור להמשיך את האנושות, זה הקוריאנים שמבינים שאי אפשר להמשיך לגלגל את הרכבת של הסיפור המערבי קדימה, אלא חייבים לשבור אותה הצידה, והוא הוכיח את עצמו בכמה מקומות, גם בזה שהוא באמת זכה באוסקר, והאמת שאני חושב שגם היום אפשר לראות איפשהו שה... לא משנה סינים, קוריאנים, סליחה שאני אעשה פה סמטוחה מהכל, אבל כאילו...
המזרח.
שהמערב צמא למזרח, שבאמת המנגנון של הסטוריטלינג האמריקאי אומר, I give up. אני לא מצליח שיבואו הקוריאנים ויורידו את הרכבת שלי מהפסים, כי איבדתי את הדרך.
האמת שזה די מעניין, כי באמת הזוכים הגדולים באוסקר האחרון הם אסיאטים, אפילו שזה בימאים אמריקאים לגמרי, כלומר אחד מהם הוא ממוצא אסיאטי, אבל אני די בטוח שהוא יליד אמריקה, שני השחקנים, כאילו, האמת שהוא לא זכה בפרס על תפקיד ראשי, אלא על משנה, אבל כאילו...
וגיירמו דל טורו. שלקח לפיקסר את האוסקר, שזה די מדהים.
היה את התקופה באמת, שבאמת הבימאים דווקא באו מדרום, היה בתחילת ה-2000, נראה לי גל כזה של בימאים מהדרום, עכשיו זה, אבל אין ספק, ונראה לי כבר נגענו בזה, שהאנימציה הכי מעניינת בעיניי, זה האנימה, ורואים המון השפעות, אבל שוב, אי אפשר להספיד את האמריקאים, כאמור אנחנו רואים מה קרה עם ספיידר ורס, ובטח מצפה לנו הפתעה מעבר לפינה.
נכון.
וזה גם כמובן מוביל לפרק הבא על ה-AI.
כן, אבל זה יהיה בפעם הבאה. תודה רבה לאלון. אני לא יודע, כולם תמיד מסיימים פודקאסטים ולהגיד, אם אהבתם, ספרו לחבריכם, אבל אנחנו לא עושים את זה, אז אני פשוט אחתוך את זה ונגיד לכם תודה רבה.